בואו נמשיך בשיעורים, רצף של שיעורים בנושא הפסח. כמו שאמרנו שדורשים בהלכות פסח בין פורים לפסח, אבל לא רק בהלכות פסח אלא גם בענייני הפסח אפשר לדרוש בזמן הזה כהכנה לקראת הפסח. המאמר שלפניכם זה מתוך מאמרי הראייה, שמאמר שהרב כתב לגבי עניין של מצה והמשמעות של המצה, אכילת המצה. נקרא את המאמר, נעשה לרדת לעומקו להבין את המאמר. כתוב בהתחלה ככותרת למאמר שבליל הסדר אנחנו אומרים ככה, מרימים את המצה ואומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? למה אוכלים מצה? מה הסיבה שאוכלים מצה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלה. ככה אנחנו נוהגים לומר בליל הסדר. מרימים את המצה, למה אוכלים מצה? שלא הספיק להחמיץ. כמה זמן זה לוקח למצה להחמיץ בערך?
18.
כמה?
18
דקות. 18 דקות. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלה. באה התורה ללמד אותנו שזה היה דבר, איך אומרים, פלש, פילי. עם ישראל מאות שנים היה בחושך, בגלות. פתאום ברק, מהפכה, 18 דקות. ופתאום נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? נגלה עליהם, פשוט גילו את אור השם, גילו את השכינה, גילו את מלכות השם. הערה כזאת, השגה כזאת, עם שלם וגאלה. והיה הגאולה הזאת, היציאה מעבדות לחירות, כל כך בחיפזון, כל כך במהירות, כל כך, זה הפשט כאן, הפסח. והיינו, מלשון פסח, מלשון פסיכה, רש"י אומר, דליגה, פיצה. יש דברים בחיים שהם מאוד הדרגתיים, לאט 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 לאט. יש דברים בחיים שהמציאות היא מציאות לא באופן פתאומי. בלי הדרגתיות הזאת. זה מה שבא ללמד אותנו באופן פשוט, המצא בא ללמד אותנו. החיפזון הזה, המהירות הזאת, היציאה מעבדות לחירות בפעם אחת, מחושך לאור בפעם אחת. ומה המשמעות של כל ההופעה הזאת של גילוי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ההופעה הזאת, הדבר הזה? על זה מעריך כאן ומעמיק מאוד הרב זצ"ל מתחת הכותרת. אבל זה משמעות, אומרים שהמצה, חז"ל קוראים לזה לחם האמונה. לחם האמונה, הכוונה היא לחם שדרכו, דרך המצה, לומדים את האמונה. מה לומדים? איזה אמונה לומדים? האמונה, היכולת של הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול והוא לא מוגבל, לא בזמן ולא במקום, ושהוא רוצה משהו לעשות ולגאול את עם ישראל, הוא עושה. מבלי ש... אין לנו, אנחנו יתארו את הדילאלה, מלמעלה, הוא פועל, הוא עושה. אנחנו רגילים תמיד להשתדלות שלנו, אנחנו עושים השתדלויות, רוצים להצליח, רוצים להגיע למשהו. אבל כאן הייתה ביציאת מצרים מצב הפוך בדיוק. אלוקים באופן ניסי, באופן פילי, באופן שאנחנו לא רגילים בו בכלל, הפך את הכל מפעם אחת, מעבדות לחירות, מחושך לאור, וזה מרמז את המצה, אכילת המצה. בואו נראה את הדברים בתוך דברי הרב. נצח ישראל לא ישקר. מה זה נצח ישראל לא ישקר? האמת היא הנצח. צריך להבין, יש שני סוגי אמת. יש אמת יחסית, מה שנקרא. היום אתה חושב שזה אמת, מחר אתה חושב שמה שחשבת זה לא נכון, וזה לא האמת האחרת. האמת האנושית, נאמר, המדעית, האנושית, היא אמת שהיא משתנה מדור לדור, מאדם לאדם, מאותו אדם אפילו פעם, בילדותו חושב כך ובגרותו חושב אחרת. זאת אומרת, האמת, האמת היא משתנה. האמת תהיה נעדרת, כתוב נעדרת בעין. אז אומרים, אדרים אדרים. כל אחד עם האמת שלו, כל אחד עם אבל יש גם אמת שהיא אמת אבסולוטית, מוחלטת, נצחית. היא לא משתנה. היא קיימת כל הזמן. ולא נתון לשינוי. נצח ישראל לא ישקר. הנצח האלוקי, האמת האלוקית, נאמר, היא אמת לא משתנה. זה קצת משונה לנו. הסיבה היא פשוטה, כי אנחנו נמצאים בעולם משתנה. הכל משתנה אצלנו. כל יום משתנה. כל המציאות שאנחנו היא מציאות מורכבת כזו. אומרים בפלאפונים, איזה דור עכשיו הפלאפונים? זה כבר לא דור. אומרים הפלאפונים, יש היום כבר, איך קוראים לזה? גם זה משתנה, אפילו הטלפונים משתנים. אבל בתוך המציאות המשתנה שאנחנו חיים בה, יש מימד שהוא נצחי, שהוא לא משתנה, הוא כל הזמן אותו דבר. והאמת האלוקית היא כל הזמן אותה אמת. מבחינתנו אנחנו כבני אדם משתנים, אבל מצד האמת האלוקית היא קיימת כל הזמן. אני אתן לכם משל, רק כדוגמה, זה לא מדויק, אבל משהו דומה, זה כמו טבע וחוקי טבע. הטבע הוא כל הזמן, חוקי הטבע הם קיימים כל הזמן. כן, ניוטון לא המציא את חוק המשיכה. הוא היה קיים לפני ניוטון? מי חושב שהוא היה קיים לפני ניוטון? אחרי ניוטון? אבל ניוטון השתנה וחוק המשיכה הוא קבוע. הוא לא משתנה, הוא כל הזמן. חוק נתן ולא יעבור. אז אנחנו חיים בעולם שמשתנה, אתה חוק המשיכה, אתה רואה איך זה, אתה זורק את הפוח, הוא נמשך לכדור הארץ. כן, דוגמה, כן. אתה רואה דברים משתנים, אבל בתוך כל זה יש דבר שהוא לא משתנה, הוא קבוע כל הזמן. ככה האמת האלוקית. האמת האלוקית, האמת הזאת היא אמת נצחית. תורתנו הקדושה, שנתה לנו תורת אמת, וחיי העולם נתה, האמת של התורה היא אמת נצחית, אלוקית. אם כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, אז כבד, זה לא משנה לפני 3,000 שנה, או היום, או בעולם פה, עולם שם, זה לא משנה. בכל מקום, בכל זמן, בכל דור, מה אתה צריך לכבד? רגע, אבל אני כבר אדם חשוב, גם כשאתה חשוב אתה צריך לכבד את הרשת. זה אמת אבסולוטית. קדש את יום השבת בכל הדורות, בכל הזמנים, בכל המקומות, גם בקשיים העצומים, קדש את יום השבת. אמת מוחלטת. העולם מתפתח, עולם מודרני, נכון. זה לא בא לסתור את האמת הנצחית האלוקית שהיא קיימת כל הזמן. ועם ישראל בהליכותה, בהיסטוריה שלו, במציאות שלו, הוא למעשה מעיד, אתם עדי נאום השם, מעיד שיש אמת אלוקית מוחלטת בעולם, ושאנחנו זוכים, העם שלנו זכה להידבק באמת הזאת, לגלות את האמת הזאת על במת האנושות, בהיסטוריה. זה אומר, נצח ישראל לא ישקר. נצח ישראל פשוטו כמשמעו, נצח מלשון נצחיות. יש מציאות בלתי משתנה, קבועה, אבסולוטית, מוחלטת, והדבר הזה מופיע דרך עם ישראל. מציאות עם ישראל, היסטוריה של עם ישראל. נצח ישראל לא ישקר. האמת הוא הנצח. אין תמורה באמת, תמורה זה שינוי. אין תמורה באמת, זו אותה אמת כל הזמן. ואין עבר בנצח. העבר, ההווה, העתיד, בנצח זה אותו עניין. אין את החלוקה הזאת של זמנים. מצידנו כן, אנחנו כבני אדם, בשבילנו יש עבר, הווה ועתיד. אבל מבחינת האמת, אותה אמת בעבר היא בהווה והיא גם בעתיד. לכן אנחנו בתפילת 18 רואים אלוקינו ואלוקי מי? מי אמר אבותינו? אתה אמרת אבותינו? מי אמר אבותינו? ואותו אלוקים? כן, נכון שהוא נגלה לאברהם, יצחק ויעקב, לא כמו שנגלה לדוב ביגון. יש עוצמות בהתגלות, אבל זה אותו אלוקים. יש להבין בין הגילוי של האלוקות ובין המציאות של האלוקות. כן. הגילוי זה משתנה מאדם לאדם, מזמן לזמן, מקום למקום. אבל המציאות האלוקית היא הווה כל הזמן, היא נמצאת כל הזמן. היא קיימת מעל הזמן. גורם הזמן הוא שולי כאן בעניין. אז זה העניין של נצח ישראל. הוא הנצח שאין בו תמורה, אין בו שינויים, הוא קיים כל הזמן. לעד ולעולם קיים הוא אות הנצח. ואות הנצח זה אנחנו, עם ישראל, עם הנצח. אנחנו, במציאות שלנו, אנחנו מגלים, או מופיעים, או מעידים, נאמר, בעולם שיש מה שנקרא אמת אלוקית, אמת נצחית. ועם עולם, עולם זה גם נצח. זאת אומרת, המסוג עולם זה גם נצח. כן. אז אומר, עם עולם, אנחנו עם נצחי, אבל גם עם עולם מבחינת עם קוסמופוליטי, עולמי, כן? אנחנו לא אומה בתבל, אנחנו עם, הוא במרכז ההוויה האנושית, ההיסטורית, כן? עם עולם, אשר נטעו יוצרו כולו זרע אמת, כן? כולנו בעצם זרע אמת, למרות שדרך אגב יכולים להיות בינינו כמה שקרנים, זה לא... אנחנו חיים באיזה אלמה? אלמה די שיקרה. אבל צריך לדעת שאלמה די שיקרה זה קליפה. זה לא המהות. נכון שמבחינתנו יכול להיות אלמה די שיקרה. יכול להיות שכל אחד מאיתנו יש לו דביקות באמת, או אפילו ההפך, מתרחק מהאמת. יכול, נכון. אבל במהות, כעם ישראל, האומה הישראלית, ככלל ישראל, שם מתגלה האמת האלוקית, האמת הנצחית. הנצח הוא גורלו של עם ישראל. זה הגורל שלנו. האמת האבסולוטית, המוחלטת, זה הגורל. וגם עברו קיים הוא לנצח. דהיינו, כל מה שהיה בעבר, בעם ישראל, לא הלך לאיבוד. קיים לנצח. למה המשל דומה שנבין? עץ. העץ שהוא גדל, אז כמה שהוא מרבה בשנים, אם חותכים את הגזע, אתה רואה שיש לו טבעות טבעות. זאת אומרת, כל שנה משאירה את חותמה בגזע. יש כאלה שאולי מומחים לדבר הזה, יכולים להגיד, זה שנה שכונה או שנה גשומה, או... לפי הטבעות האלה הם יודעים בדיוק מה, כל מזג האוויר שהיה, עד כדי כך. זאת אומרת, במילים אחרות, כל השנים הטביעו את חותמם בתוך הגזע הזה, בתוך העץ הזה, ולא הלכו לאיבוד, הם נמצאים בתוכו. אתה לא רואה אותם, הם בתוך הגזע, בתוך, אבל הם קיימות, אז השנים האלה קיימות. אותו דבר גם עם ישראל, העבר שלו לא הלך לאיבוד. יציאת מצרים, או כל מה שעברנו בהיסטוריה, הכל הוא קיים, הוא ממשי. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. לא מצד הצד התרגיל הדידקטי שבדבר, אלא מצד האמת שבדבר. חייב אדם להפעיל את כוח הדמיון שלו ואומר, עכשיו אני עומד כאן, בקריאת ים סוף. עכשיו אני יוצא ממצרים. לדמות לעצמו את הדבר הזה, לחיות את הדבר הזה, לנשום את הדבר הזה. ראיתי בהלכה כתוב, כשאדם אומר שירת הים פסוקי דזמרה, אז כתוב בהלכה שיגיד את זה בשמחה עצומה, כאילו עכשיו עומד שם על שפת הים, הוא רואה את הניצחון האדיר של עם ישראל על פרו וחילו וכל הדברים האלה. וצריך לרקוד ולשמוח, כמו אלה שבמשחקי הכדורגל, כמו אוהדי ביתר כשהם מנצחים את... אני לא יודע, מי נגד מי.
סוכנין.
אה? איזה שמחה, איזה ניצחון. זאת אומרת, סליחה שאני מרחיש את הרעיון. כאילו עכשיו אתה נמצא שם בניצחון של פרעה, שאיבד אותם, מה עשה מהם, סמרטוטים, ופתאום הם רואים אותו תובע הוא וכל רחמו וכל... איזה שמחה עוצר. אמנם אומרים לך מעשה עדיי תבוא בים, אתם אומרים שירה, בכל זאת כתוב כבר בהלכה שצריך לשמוח בעניין, כדוגמה. העבר לא הלך לאיבוד. העבר הוא חלק מאיתנו, חלק ממשי מאיתנו כאומה. דרך אגב, של האדם גם כן העבר לא הולך לאיבוד. הוא חלק מאיתנו. אבל מה, העבר זה לא העבר בפני עצמו, הוא מחובר אל העתיד, דרך ההווה. לכן אדם שיש לו דעת, שיש לו שכל, שיש לו תבונה, הוא מחבר את העבר אל העתיד. הוא לא חי רק את העבר, ובוודאי לא חי רק את ההווה, אלא הוא חי בפרספקטיבה של מי העבר עד לעתיד לבוא. הוא רואה את הדברים בגדול, כמו שהוא. ככה צריך לראות את ההיסטוריה, ככה צריך לראות את החיים, את המציאות. המציאות היא סרט, סליחה שאני אומר. זה לא תמונה. מה ההבדל בין תמונה לסרט? תמונה שמצלמים אותך, אומר, חייך. תן חיוך. תן חייך, תן לך אבסוט חייך. אחרי רגע אתה מסתכל, אתה בוכה. מה קרה? זה שקר. הנציחו את החיוך. אבל באמת, אתה מצטער מאוד שאיך הוא צילם אותך, תראה מה זה. יכול לקרות דבר כזה. כי מי שרואה רק את ההווה, הוא חי בעלמא דשיקרא. כי ההווה משתנה כל הזמן. מה זה סרט? סרט יש לו התחלה, יש לו גם סוף. הכל משתנה, הכל זורם והכל מתחבר. ואני בדקתי בסרט החיים, בסוף הסרט החיים יש סרט שקוראים סרט החיים. סוף סרט החיים יש מה שנקרא happy end, סוף שמח. ואם הסוף טוב, מה? אז הכל טוב. נכון או לא? הייתם פעם בסרט כזה, שהיה מתח וזה, בסוף הכל הסתדר, מה אתם שמחים או לא? מגילת אסתר, זה ביטוי מוחשי לרעיון הזה, שמתחיל בבלגן ומסתיים בטוב. ואם הסוף טוב, אז הכל טוב. גם מה שנראה לנו בהתחלה כלא טוב, מסתבר שהוא היה לטובה, הכל היה לטובה. זה מה שאומר כאן הרב, העבר לא הולך לאיבוד, אלא צריך להסתכל על כל התמונה כולה בכללותה, לא להסתכל על ההווה, על המציאות העכשווית. לראות שבאמת הכל זורם, הכל יש לו מגמה חיובית, בסופו של יום או באחרית הימים, נאמר, אנחנו רואים באמת איך כל המהלך ההיסטורי, כל הדברים האלה היו לטובה, והעבר והעתיד מצטרפים אחד לשני כחטיבה אחת, כעניין אחד. במובן, אכן אומר כאן הרב, העבר לא עובר, לא הלך לאיבוד. אדרבה, אנחנו חיים את העבר, והוא חלק מהעבר, אבל הפנים שלנו גם אל העתיד, לא רק אל העבר. עכשיו מתחיל עם המצע, המצע הזו שאנחנו אוכלים. תראו איזה גאוניות הייתה ברב לאלה. להבין רעיונות מתוך המוחש, מתוך הדברים הפיזיים. הוא אומר, מגרגרי אבקי הזנה, מקמח או מסולת, בהתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם, יבוא הבצק. זה החומר אשר יובא באש והיה ללחם. היסוד המזין הממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת. אני רוצה לנסות להבין את הרב. הוא מתחיל מגרגירים. גרגירים. הקמח שלעצמו בלי מים ובלי שאופים אותו, סתם גרגירים. שום דבר. אין בזה משמעות. יותר מזה הייתי אומר. גרגירים בדרך כלל זה מסמל על פירוד. כל גרגר הוא חי לחוד. לכן גם אומרים לחול, חול. חול זה כמו קמח תחון, כן? חול, קוראים לו חול. למה קוראים לו חול? למה לא יקראו לו קודש? כי מה זה המושג חול? חול זה ההפך מקודש. המבדיל בין קודש לחול. המהות של הקודש זה היחד. ההתאחדות. המבט האחדותי זה הקודש. לכן כשאדם מקדש אישה, ما מה זה מקדש אישה? הוא מתאחד עם האישה, הם ביחד, היא מיוחדת אליו, כן. הקודש תמיד מרמז על האחדות, על היחד, על השלמות, על הכללות, כן, זה נקרא קודש. ההפך מהקודש, פירוד, אלמא דפירודה. מה זה פירוד? כל אחד לחוד. אין קשר בין דבר לדבר. מה זה חול? לא יודע אם פעם הייתם בים, מי שהיה פעם בים, שיחק בחול. אני לא יודע מה, למה, אבל ילדים אוהבים לשחק בחול. יש בגן ציבורי תמיד, איך זה נקרא? בור לחול. שחקים בחול. מה שמאפיין את החול זה כל גרגר לחוד. כל גרגר לחוד. אין קשר בין גרגר לגרגר. ככה זה החיים. יש אנשים שחיים חיי חול, מבחינה זאת, כל גרגר לחול. יש חיי, אנשים שחיים תחת שעון חול, וזה הכי גרוע. למה? נגמר להם כל יום. החיים נגמרים להם כל יום. כל הזמן החול הזה נוזל. עובר עובר. אין קשר בין גרגר לגרגר, בין עניין לעניין. זה נקרא חול. חול זה פירוד. מציאות פירודית. ההפך מקודש, שזה ציור של דבר אחדותי, דבר אחד. איך לקחת את הגרגירים האלה של הקמח, שהם בעצם סתם ככה? איך להפוך אותם לעניין אחד שלא סתם, הוא גם נזין, הוא מחיה, הוא נותן חיים הדבר הזה. שמים, מזליפים עליו מה שנקרא מים, פשוט מים. אתם לא אופים עוגות, אבל פעם, אתם יודעים, אני גם יש לכם. יש גם בגבעת שאול, מצות יהודה קוראים לזה. אנחנו נוהגים מדי פעם ללכת, אולי נעשה פעם, בימים האלה סיור, לראות איך עושים מצה. בדיוק כמו שהרב מתאר כאן, לוקחים קמח, מזליפים לתוך המים, ואז נוצרת עיסה. כן? המים מאחדים את כל הגרגירים ביחד. ומאותו דבר שהוא בפירוד, נהפך פתאום דבר אחד. אבל זה לא מספיק המים, אלא מה צריך? אש, שזה יהפך למצה. זה גם, יש שני יסודות כאן, יסוד המים ויסוד האש. משל, נמשל, אתה לוקח את הגרגירי קמח וכל זה, אתה זולף לתוך המים ואין מים, אלא מה? מה מים? מה זה מים?
תורה.
תורה, יפה מאוד. אוי כל צמא, לכו למים. התורה, לימוד התורה, קיום התורה, כל הדברים האלה, זה מאחד את הגרגירים האלה. הכל, התורה היא תורת השם תמימה משיבת נפש, שלמה. היא יוצרת שלמות, היא יוצרת לך סדר בחיים, מבוקר עד ערב, מלידה ועד מיתה, ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה האנושית, וכל זה. הכל ראייה אחדותית, הכל מחובר, הכל מסודר, הכל... אתה חי לפי פרוגרמה, לפי תוכנית, לפי... לא סתם ככה, פיזור המעשים, פיזור... אז קודם כל, מים, שמים מים, אבל מים זה לא מספיק, נכון? צריך מה עוד? אש! להפוך את זה למצה, כן? המצה היא לוקחת את העיסה הזאת והופכת אותה לדבר שהוא אכיל, דבר שהוא ממשי. אש דת למו. אש דת, מבחינת אדם שיעות אש לחום. אתה צריך, מה צריך? לקחת העיסה הזאת, לחמם אותה, להפוך אותה, כן, להפוך אותה מדבר שהוא עדיין לא אכיל, זה כבר דבר אחד. דיין, אתה צריך ללמוד תורה. ואיך ללמוד תורה? בכל השם בכוח. בהתלהבות. להבות משון להבה. אתה לומד תורה, אתה מקיים תורה, בהתלהבות, באהבה, בחום. מה אם רבים לא יוכלו לחוות את האהבה? במילא יוצא לך מצה. למשל ונמשל, כאן אומר. המצה זה לחם האמונה, שהוא מבטא את העניין הזה של לקחת גרגירים, לאחד אותם ביחד, ולהפוך אותם לדבר מזין, דבר שמחיה אותם, נותן לנו אוכל לנשמה, גם לגוף וגם לנשמה. זה הרעיון. נקרא את זה עוד פעם. מגרגרי אבקי האזנה, מקמח או מסולת, בהתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם, כן? יבוא הבצק, שהבצק כבר זה דבר אחד, מגרגרים לפעם דבר אחד. זה החומר אשר יובא באש, והיה ללחם היסוד המזין וממשיך את חיי האדם בצורתה מפותחת. ככה היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים. היינו בלועים שם. כל אחד היה בחושך. כל אחד היה לבדו. ואין תורה. אין תורה, אין מה שמאחד, אין מה ש... את כל הגרגירים האלה, זה היה לפני מעמד הר סיני בוודאי. אבל גם היינו בחשיכה. באפס נשמת חיים שיש בה לשד לאחד על ידו את גרגרי הנפשות המפורדות. כמו שהיינו בגלות. עכשיו, 2000 שנה היינו בגלות. כך אומר אמן הראשה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. פיזור, פירוד, לא היה לנו לאום. היום יש לנו לאום, יש לנו מדינה, יש לנו צבא, אנחנו כאן ביחד. יש קשיים, אני לא אומר שלא, אבל בסך הכל כשהיינו בגלות, כל אחד חיינו לחוד. כל אדם, כל קהילה, כל משפחה, לא היה את הדבר המאחד. הייתה תורה, לא שלא הייתה תורה. אבל זה לא מספיק תורה, צריך גם ארץ ישראל, שהוא אחד בארץ. ככה היה במצרים. במצרים היה עוד יותר גרוע. ממש היינו שם מפוזרים, מפורדים, כל אחד חי לחוד. להעשות כולו מוצק אחד בעל כוח, איך מאחדים את הכל? איך גורמים לכך שכל עם ישראל יתאחד באותה גלות מצרים החשוכה שכל אחד היה לו לחוד? ליתן חיים ותנועה לגוי עומד לנס עמים. נס עמים זה ביטוי, נס זה דגל. אנחנו הנס של העמים, הדגל. עכשיו, מה זה דגל? אני לא יודעים שאתם בצבא רואים את זה, כן? כל החיילים הולכים שהדגל מאחד את כולם. אתה מהצנחנים, מרימים את דגל הצנחנים, כולם. אתה בגולני, דגל של גולני. נס זה דגל, כן. מהו הדגל שמאחד את עם ישראל? אחרי שלא לנו דגל בכלל. שם במצרים לא לנו דגל. היום ברוך השם יש לנו דגל, למדינת ישראל יש דגל. אנחנו מרימים את זה בגאון. הדגל זה דבר סמלי אמנם, אבל הוא מבטא אחדות. כולם סביב הדגל, כל עם ישראל סביב הדגל. זה אומר, נסמים, אנחנו הדגל של אומות העולם, וכל האנושות. כי סביבנו מתאחדת כל האנושות. אנחנו המרכז של האנושות, אנחנו הלב של האנושות. איך הופכים מעם מפוזר ומפורד, כמו שהיינו במצרים, להפוך לנשמים. העתיד לא רק להחיות אותו עם את עצמו לעולמים, אנחנו נחיה את עצמנו, אלא גם ניתן חיי עולם לכל האנושיות כולה במשך הדורות מהחל ועד כלה באחרית הימים. אנחנו צריכים להבין, הרב זצ"ל הוא אדם אוניברסלי גם. הוא לא רק לאומי, הוא גם אוניברסלי. יש לו מבט על כל האנושות, כל הזמן הוא מדבר על עם ישראל, כל פעם הוא גם מזכיר מה תפקיד עם ישראל במשפחת העמים, באנושיות כולה. גם כאן הוא אומר, היציאת מצרים זה לא רק בשבילנו, זה גם בשביל לאחד את כל האנושות כולה, סביב העניין האלוקי, סביב האמת האלוקית, הנצח האלוקי וכו'. זה עניינו של עם ישראל. אסור לנו להישאר בחוג השוביניסטי הלאומי ותו לא. נכון שאנחנו גוי נבדל, אבל יש תפקיד לגוי הנבדל הזה להשפיע על כל האנושות, על כל העולם כולו. וכוח חיים אדירים זה הוצק ביסודו. הכוח הזה, המאחד הזה, הוצק ביסודו באותה השעה הנצחית הגדולה, בשעה שנגלה על אל אבותינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלה. זה מה שקראנו בהתחלה. כל העניין הזה של לקחת עם שהוא היה במצב כפי שהוא היה, מפוזר ומפורד, בחושר, בעבדות וכל זה, ופתאום להפוך אותו לעניין אחד, לנשמה אחת, להוויה אחת. כל הדבר הזה הוא אומר, באותם הרגעים זה נעשה. איך זה נעשה? לא על ידינו. אשר בחר בנו מכל העמים. זה נעשה על ידי אלוקים. התופעה הזאת, או ההופעה הזאת של אלוקים, הוא הכל יכול, הוא לוקח דבר והופך אותו לדבר שונה לגמרי, ממצב פירוד למצב של אחדות, ממצב שחושך כמו שאמרנו, למצב שהערה גדולה. זה המצב, זה הרגעים האלה, החי דקות האלה שנהפכנו מדבר אחד לדבר שהוא לגמרי שונה. וזה צריך את הדבר הזה, אנחנו אומרים, להנציח את זה מדור לדור, ממשפחה למשפחה, מיהודי ליהודי. אנחנו עם שבאמת הקדוש ברוך הוא, איך זה, עשה לנו כאן, עשה לנו פלש בנשמה, הערה, התגלה השכינה, התגלה מלכות השם, והגילוי הזה לא הלך לאיבוד. וכמו נאמר, נתן לכם רק משל, נבין את הדבר, שיש מה שנקרא במדע, המדעני, גנים, גנים. מה זה גנים? אדם, הוא נולד עם גנים, וקודים כאלה כנראה, שלפי הקודים האלה, התפקוד של הפיזיולוגי, של גוף האדם, לפי הגנים. היום זה תורה שלמה, תורת הגנים, שיכולים לפי הגנים להכיר את האדם, את הבעיות שלו, ואת הזו שלו, גנים, 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 משהו חדש, גנים, מודרני יחסי. זאת אומרת, במילים אחרות, כל אדם נולד עם הגנים שלו. והגנים האלה, הם נוצרו באיזשהו שלב. אותו דבר בעם ישראל. מעמד הר סיני, יציאת מצרים, היציאה הזאת, היא חדורה בגנים של העם היהודי לנצח. זה כמו שאומרים, נצרב בגנים של העם היהודי. זה מלווה את העם היהודי. נכיר בזה, לא נכיר בזה, נבין את זה, לא נבין את זה, כמו שאנחנו לא מבינים בגנים, אבל זה חלק מאיתנו, הגנים האלה. כמו שאומרים, מעשה אבות, סימן לבנים. זה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הטביעו את חותמם על הבנים, כל אחד מאיתנו, יש לו מעמידות של אברהם, יצחק ויעקב, בעל כוחנו. לא שאנחנו רוצים בדבר הזה. נולדנו עם הדבר הזה. ירשנו את הדבר הזה. זו תורשה של כל העם היהודי לדורותיו. אז זה מה שאומר כאן הרב, הרגעים האלה של החי דקות האלה שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יגע לנו, זה טבוע בנשמה של העם היהודי בכללותו, ובכל יהודי ויהודי הדבר הזה נמצא בגנים שלו. בפסח אנחנו קצת מנסים לשחזר, לגלות את האירוע הנפלא הזה של גילוי שכינה, גילוי מלכות השם, שהייתה באופן כל כך פתאומי, כל כך מיוחד. שאלות עד לכאן, זה מובן הדבר. אני לא יודע אם הבנתם או לא, כי אתם מסתכלים עליי ואתם לא מגיבים. יש שאלות. תעשו איתי חסד. מה זה ברור? שאל אותי, איך זה נעשה דבר? שאל אותי.
איך זה נעשה?
אני לא יודע. אני יודע שזה נעשה. למה? כי אני לא, היכולת שהאלוקית היא אינסופית. כשהוא רוצה משהו, אני מזכיר לי פעם, היה לי קרוב משפחה, וכן מאוד, הוא כבר נשלח לפני הרבה שנים. הוא היה חולה, הוא לא רגיש טוב. אמרתי לו, אני מברך אותך, תהיה בריא. לא, לא, אל תגיד לי ככה. למה? תגיד שאלוקים יעשה אותי בריא. למה? שאלתי אותו. הוא כל יכול. הוא כל יכול. ברכת אמרת, דומה, אתה צודק. השם ישלח לך רפואה שלמה, הוא כל יכול. אנחנו מוגבלים. נכון? אל תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך, הברכה שאתה אומר שריבונו של עולם, ככה יציאת מצרים. הוא התערב בעניין. שינה את הכל. כן, בבקשה. תודה רבה.
מצרים זה היה קורה, איתור. שם מכינים את המצה.
כן, בכללותו של קורה, של מצרים. שם באמת, דווקא אתמול ראיתי בנתיבות שלום על העניין של מצרים, שזה מבחינת ההכנה באמת לגאולה. כתוב על אברהם אבינו שעשר ניסיונות ניסה אברהם את אברהם, אז הוא אומר, לא רק את אברהם אבינו, כל אחד מאיתנו מתנסה עשר ניסיונות. אבל כל ניסיון שאנחנו רואים, ביציאת מצרים זה השיא של הניסיון שהעם היהודי עבר, עבור את הניסיונות פור היתוך כמו שטוב. התוצאה היא גאולה, הישועה. ברוך השם. טוב, בוא נמשיך הלאה. עכשיו, שטף, כן, בהמשך, שטף החיים העליונים, ממי הבריכה העליונה, יש מדרגות, שטף החיים העליונים ממי הבריכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל לו דוגמה, לא היה דבר כזה לאורך כל ההיסטוריה, איחד בפעם אחת את הגרגירים הגבייתיים, זאת אומרת כל היהודים, איחד אותם, והנפשיים, והפכם למוצג גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי שהוא מקור מחיית העולם לעדי עד. זה סיכום הדברים שלמדנו הנתן. צריך להבין, שטף החיים העליונים ממי הבריכה העליונה. יש, אני אומר שנבין את המולה שטף. שטף. יש שאלה בפילוסופיה אמנם, אבל זה מופיע גם אצל הרב, קומות שונים. איך מביטים על העולם? אנחנו חיים בו. האם העולם הוא סטטי או העולם הוא דינמי? האם נאמר כל העולם כולו בתנועה, או כל העולם כולו הוא לא הוא בתנועה, אבל משהו מקרי כזה. יש חלק בתנועה, חלק לא בתנועה וכו'. כבר חכמנו זכרונם לברכה, אבל גם ברמות העולם, שהם חשבו על הנקודה הזו, הגיעו למסקנה שהכל בתנועה. אין לך דבר בעולם שהוא סטטי. נסתכל ברמה של הקוסמוס, הגלקסות, הכוכבים, כוכבי הלכת, כדור הארץ, הכל, השמש, כל מה שקיים, בכל דבר אתה רואה תנועה, תנועה, תנועה. וזה ברמה הקוסמית, נאמר ככה. ברמה של המיקרו, האטומים, הדברים המיקרוסקופיים, הבלתי נתפסים, אבל אנשי המדע אומרים, גם באטום יש תנועה, אלקטרונים, יש שם כל מיני תנועות שבתוך, אני יודע, היום שקורא מדע שלם, יוצרים מזה פצצות אטום. אין לך דבר שאין לו בתנועה. קוראים לדבר הזה בלשון שלנו תנועה או זרימה, או המילה שטף. שטף. הכל שוטף, יש ביטוי כזה באורות התשובה. הכל שוטף, הכל זורם, הכל בתנועה. אבל ישנה שאלה עוד יותר מעמיקה. האם לכל מה שקיים בעולם, בתנועה הזאת, יש מגמה או לא? האם התנועות האלה הן סתמיות כאלה? או מחזוריות כאלה? לדוגמה, האם התנועה הזאת של הכוכבים נניח, הם מסתובבים, מגיעים כל הזמן לאותה נקודה? האם יש מגמה בכל זה, זאת תנועה מחזורית, מעגלית, והיא לא מגיעה לשום מקום, כל הזמן אותו דבר, אותו, כן, כמו בכהלה. הבל הבנים, הכל סובב, סובב הרוח, הכל הולך לאותו מקום. הייתי רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם? מה דעתכם? האם התנועה העולמית, הגלובלית, הציציאנו אותה, שקיים בכל דבר, האם יש לה מטרה, מגמה, כיוון? מי אמר כן? למה? מה הכיוון? טוב, נגיח כן, שתי דקות. מה הכיוון?
גאולה שלמה.
אה?
גאולה שלמה,
מתפללים
את זה. חיובי הרב. להבין
השם.
יפה, מה, איך אתה אומר?
לגלות את השם, לא?
לגלות, זה מילים יפות מאוד. השאלה הזאת היא לא שאלה סתמית. היא נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. מדוע? אם השקפת עולמך שהעולם באמת זה מעגל סגור ולעולם לא מתקדמים, וכל מה חוזרים לאותה נקודה שהיית. אז אתה אדם פסימי. למה אתה אדם פסימי? אין לאן להגיע. תמיד אתה באותו מעגל. אם אתה ב... אז, מה כן? אני אשר שהמעגל הוא לא מעגל שהוא סוגר, אלא מעגל בצורת קפיץ. שהקפיץ סוגר מעגלים, פותח מעגלים, אבל כל מעגל הוא יכול להיות למעלה, להתקדם עוד מעגל, יכול להיות גם מה? הפוך, למטה. דוגמה, נתחיל מלמטה, נגיע למעלה. אדם שהוא נולד, איך אומרת המשנה, מרגע שאדם נולד, הוא צועד אל האן? לקבר. אדם נולד בשביל למות, נכון? שואל אתכם. יש משנה כזאת שאומרת, פרקי אבות, יש כאן פרקי אבות. אין כאן פרקי אבות. טוב. למה כתוב? על פניו זה נראה ככה. אדם נולד, כל יום נגמר לך החיים, לא? שעון חול, דיברנו על זה. הנה, הוא היה אומר, רבי אלעזר הכפר אומר, הילודים למות. ברגע שילד נולד, מה הכיוון? מה התחנה הסופית של התינוק הזה?
מה?
מה? למות. ככה זה נראה על פניו, נכון? הילודים למות. והמתים לחיות, תחיית המתים. ככה הוא אומר. וכולי וכולי, הוא אומר כזה. אבל מי שומע ילודים למות ואין תחיית המתים, אז באמת הוא חי לא רק בפסימיות, אלא בדיכאון גדול. למה הוא חי בדיכאון? כי הוא אומר, אין תכלית לחיים. אתה כל יום מתקדם לזקנה, למחלות, לקשיים, לבעיות, ובסוף התחנה הסופית זה בקבר. הקפיץ, במקום שהוא יראה את הקפיץ בעלייתו, הוא רואה את הקפיץ בירידתו. וזה חיים מאוד קשים. אנשים כאלה הם אנשים דיכאוניים שצריך לעזור להם. איך עוזרים להם? איך עוזרים לאנשים כאלה?
מכון
מאיר. מכון מאיר, מי? יפה מאוד. צריך לבוא, לטעת בהם את האמונה שבטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום אתה מתקדם. לא רק אתה מתקדם, העולם מתקדם. הכל הולך להשתלמות אינסופית, התקדמות אינסופית. זה מובן הדבר, החידוש הזה, הדבר הזה הגדול הזה. זהו עם ישראל. זה מה שהוא אומר כאן. אומר שטף החיים העליונים שהוא זורם אלינו ממי הבריכה העליונה ממרומים, כן? כמו שנאמר, איך אומרים, יש פסוק שאומר ככה, תגע, אני אזכר בפסוק הזה. כן, כתוב במעשה בראשית כאן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה על ארבעה ראשים. כך אומר. ונהר יוצא, אז אומרים הפרשנים, למה כתוב, לא כתוב יצא? למה כתוב יוצא? יוצא זה כל הזמן יוצא. כל הזמן יוצא, 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 יוצא. למה? כי השפע האלוקי, הטוב האלוקי הוא לא פוסק לרגע. יוצא, יוצא, יוצא. רק אנחנו כלי מקבל או לא כלי מקבל. אנחנו זוכים לראות את השפע האלוקי, או לא זוכים, זה תלוי בנו, בהזדקרות שלנו, בהכנות שלנו וכו'. אז זה גם הוא אומר, שטף החיים העליונים מהבריכה העליונה, השטף הזה הופיע מגילוי שכינה אשר אין האנושיות כולה יודעת להמשיל על הדוגמה. שפע כזה, אור כזה, טוב כזה, זה מה שהיה ביציאת מצרים. איחד בפעם אחת הגרגירים הגבייתיים והנפשיים, דהיינו כל אחד מעם ישראל, והפכם למוצק גבוש אחד, נשמה אחת, לעשות ממנו את העם היחידי, שהוא מקור מחיית העולם לעדי עד, הוא מביא חיים לעולם, מביא טוב לעולם, מביא שפע לעולם. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו. מה שמאפיין את המצה, שאתה יכול לאכול מצה היום שנאפתה לפני שנה. זה לא משתנה. לעומת זה לחם, מה קורה? אחרי כמה ימים, אני מתאפש, אני משתנה. כן, המצה סמל הבלתי משתנה. האוכל הבלתי משתנה. לחם האמונה, לחם הנצח. זה עניין של המצה. בצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, והגאולה בלבת אישה העמידה את בצקת העם בצביונו הנצחי ורוממותו מעל לכל שינויים ותמורות. דהיינו, העם היהודי שהיה ביציאת מצרים, אומר כאן הרב, אני גם בדקתי את זה, זה אותו עם. העם ההוא, לפני כל כך הרבה דורות, ואנחנו זה אותו, זה אותו עם יהודי. מה לעשות? עם הנצח. נכון שהפרטים, דור הולך ודור בא, אבל הנשמה של העם היהודי היא קיימת לנצח. ומה המשל דומה לאדם? באדם התאים מתחלפים כל הזמן. אומרים שכל 11-12 שנה יש חילוף חומרים, מה שנקרא. אז הכל מתחלף. אבל לאותו אדם, זה לא שנוצר כאן איזה אדם חדש או משהו כזה. הפרטים הולכים ומשתנים. אבל הכלל, דיינו, הנשמה היהודית, העם היהודי, שנצרבה או נאפתה כמצא, שהיא בלתי משתנה, אותו העם הזה קיים לאורך כל הדורות, לעד ולנצח נצחים. אז אנחנו מרימים את המצה בליל הסדר ואומרים, לא, הנה המצה, מה אנחנו רואים כאן? נצח, בלתי משתנה. מאחד בלתי משתנה, אבל זה גם עם בלתי משתנה. כי הגילוי הזה, ההופעה הזאת של השכינה, של אור השם, הדבר נצרב בנשמה של העם היהודי לכל הדורות. בין שאנחנו מגלים את זה, בין שאנחנו לא מגלים את זה, לא משנה. אבל זה הנקודה המרכזית. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.
אמן.